אחר כך בא רבי יודל אל רבנו זן. רבי יודל זה היה אחד מתלמידים של רבנו, שהיה מבוגר ב-20 שנה מרבנו. מי שזוכר את הסיפור בתחילתו, הייתה לו ישיבה של מקובלים, הוא היה מקובל, והוא התקרב לרבנו והפך להיות תלמידו, הוא וכל הישיבה. אז הוא היה נצמד לרבנו, ואיפה שרבנו עבר לגור, הוא עבר לגור אחריו עם התלמידים. אז דיבר עם אור רבנו הרבה. ובתוך דבריו הקדושים, ענה ואמר לו רבנו זל בזו הלשון, סגולה לגדלות שהתפלל על צרת עברו. לא סתם רבנו זרק לו את זה. גם בפגישה הראשונה שלהם, כשהוא התקרב לרבנו, כשרבנו גר אז במדוודביקה, בתחילת דרכו, כשהוא אז ועבר עם הישיבה שלו, אז הוא בא לרבנו פעם ראשונה, ונכנס לרבנו זל, ורבנו שאל אותו, עקץ אותו, אמר לו, מה רוצה יהודי? אז הוא אמר לו, לדעת, באתי לשמוע, ללמוד דרך בעבודת השם. ככה בלשון של אני באתי מלמעלה. כאילו אני מקובל וראש ישיבה. ורבנו שמע את זה, לא מצא חן בעיניו הסגנון. אמר לו את הפסוק, לדעת בארץ דרכך, אדם כמוך שמשוקע בארציות ובתאוות, אתה מחפש דרכים בעבודת השם, ואז הוא נבעל. איך רבנו קרא אותו? הוא ממש נבעל. ואז הוא עשה תשובה ובחר, ורבנו תיקן אותו, ועשה אותו לאחד מתלמידיו הגדולים. אז פה כנראה שעדיין הוא לא הגיע לשלמות, אז עכשיו, כשהוא נכנס לרבנו, רבנו זרק לו את המשפט הזה עוד פעם בנושא של הגאווה, ואמר לו, סגולה לגדלות שיתפלל על צרת חברו. בן אדם רוצה להינצל מגאווה, שיתחיל להתפלל על הצרות של החברים שלו. בהתבודדות שלו יזכיר את זה ויזכיר את זה, ריבונו של עולם, תעזור לו, עשה לו ככה. שאל אותו רבי יודל, אדרבה, אם אני אתחיל להתפלל על הצרות של האחרים, אני אהיה לי גדלות עוד יותר, אני אהיה בגאווה עוד יותר. אם אני מתפלל עליו, מסתם אני יותר חשוב ממנו. השיב לו רבנו זל בדרך משל. מלך אחד כעס על בנו, והרחיק אותו ממנו. עשה איזה דבר לא טוב הבן, אז האבא כעס עליו, המלך הרחיק אותו. אחר כך הלך הבן, פייס את אביו, דיבר עם האבא, ואבא בסדר מחל לו, יחזיר אותו. אחרי כמה זמן, עוד פעם הבן עשה איזה משהו, הרגיז את האבא, עוד פעם המלך גירש אותו, עוד פעם, גירש אותו מהארמון. חזר עוד פעם הבן, עוד פעם פייס את האבא, קיבל אותו. פעם שלישית אמר המלך, מה היה הסוף עם הבן הזה? כל פעם אני מגרש אותו, לא עוזר כלום. הוא בא, מתחנן, וזה אני מרחם על הבן שלי, מחזיר אותו. אני חייב למצוא את הבעיה הזאת. שאני לא אתן לו את הצ'אנס הזה, כל פעם לבוא ולהגיד לי כמה מילים, ואני מהרחמנות מוותר לו, ועוד פעם נשאר אותו סיפור. כן, זה המשל מספר רבנו לרבי יודל, ששאל, אם אני מתפלל על החבר שלי, להפך, יהיה לי עוד יותר גדלות, ואתה רבנו אומר, פתרון לגאווה זה להתפלל על מישהו אחר, ולהפך, אני מרגיש שתהיה לי יותר גדלות. טוב, חיפש המלך רעיון מה לעשות, קרא לשר שלו, אחד מהשרים, אמרו, תשמע, אתה עומד פה על הדלת, כל פעם שהבן שלי רוצה להיכנס אליי, אל תיתן לו להיכנס. פקודה, אין. זהו זה. עכשיו, עוד פעם הבן הרגיז את האבא, גירש אותו, וזהו זה. עכשיו בא הבן, אחרי כמה זמן עוד פעם מתחרט, בא, רוצה להיכנס לאבא, השר אומר על הדלת, אין כניסה. לא נותן לו להיכנס. וראה השר, איך שהבן בצער גדול, וכל פעם בא להתחנן עוד פעם, תן לי להיכנס לאבא, והוא לא נותן לו הפקודה של המלך, ועוד פעם מצטער ובא ובוכה, תן לי להיכנס, ואז עבר לשר בראש, בעצם, אם הבן בצער, בטח גם המלך בצער, גם הוא כבר עכשיו פתאום מתגעגע לבן שלו, והפקודה הזאת שהוא נתן לי לא לתת לו להיכנס, בטח הוא גם הוא התחרד, וגם הוא רוצה לראות את הבן שלו. אם כן, בעצם אני, אומר השר, אני זה שגורם להם לניתוק הזה. אני פה עומד בדלת, לא נותן לו להיכנס, אז שניהם סובלים בגללי, אני הגורם. כן, אז מה, אני חייב לפתור את הבעיה. איך אני אפתור את הבעיה? זה תלוי בי. אני אלך למלך, וסיפר למלך, תשמע, בן שלך, מה זה מתגעגע, מה זה מבקש סליחה, מה זה רוצה אותך, מה זה אוהב אותך, ממש מתגעגע אליך, ואז אבא ריחם עליו והכניס את הבן אליו. אז אומר רבנו לרבי יהודה, כשאתה מתפלל על מישהו, תחשוב שאתה הוא הגורם לזה שיש לו את הצרות, וזה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, וזה שהוא סובל, זה אתה גורם. אתה השר שעומד פה בפתח בין הקדוש ברוך הוא לבן שלו. אתה הגורם. אז אתה, אני אמרתי לך שתתפלל על הצרה של החבר שלך, לא בתור שאמרתי לך, אתה כאילו צדיק גדול, ואתה, התפילות שלך מתקבלות, אתה תתפלל על מישהו, וכל הכבוד לך שאתה מרחם על אנשים ומקרב אותם. אתה לקחת את זה לא בצורה הנכונה. אתה הגורם, אתה הסיבה לזה שהבן רחוק מאבא שלו. המצב שלך, המדרגה שלך, השטויות שאתה עושה, הם שגרמו לבן להיות רחוק מאבא שלו. אז באמת, אם אתה תתפלל על חברך בצורה כזאת שתבין שאתה הוא הגורם לנפילה הזאת של החבר שלך ולמצב הקשה שלו, ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש מהמלך בשבילו, תבין שאתה היא הסיבה, אז בוודאי לא תהיה לך גדלות וגאווה בזה שאתה מתפלל עליו. וסיפר רבי יודל שאז אחרי השיחה הזאת דיבר עם אור רבנו זל גם כן מעניין לקרב רחוקים אליו יתברך. ובתוך אחת השיחות ענה ואמר לו רבנו זל, אברהם אבינו היו לו גם כן איסורים גדולים ממעשיות כאלה. כי אברהם אבינו היה גם כן מקרב בני הנעורים להשם יתברך. כי הם גייר גרים כידוע, ודרכו הייתה שהיה בא בתוך העיר, והיה רץ בתוך העיר, והיה צועק, אוי אוי גיבלת. והיו רצים אחריו, כמו שרוצים אחרי משוגע, רואים בן אדם רץ בחוב וצועק. ומלא אנשים רואים בן אדם צועק, רוטפים אחריו לראות מה קרה. כך היה אברהם אבינו מקרב, אומר לו. הוא היה טוען עם הים הרבה, כשהיו רצים אנשים אחריו לשאול מה למה אתה צועק, היה מראה להם, שהם נמצאים בטעויות גדולות, ועובדים עבודה זרה, ומאמינים בשטויות והבלים, במקום להבין שיש השם, והוא ממלא כל העלמין, וסובב כל העלמין, והכל ביד הקדוש ברוך הוא. כי היה אברהם אבינו בקי, בכל השכליות והספרות של דרכי העבודה זרה שלהם. כי העבודה זרה של הקדמונים, הייתה להם בזה כמה סברות ושכליות של טעות. ואברהם אבינו עליו השלום היה בקי מאוד, הבין את כל הפילוסופיות של הדור שלו, והיה מוכיחם, הוא מראה להם שהכל טעות, וגילה להם את האמונה הקדושה האמיתית, ונמשכו אחריו קצת בני הנאורים, כי זקנים לא היה מקרב אברהם אבינו. למה? כי הזקנים כבר נשרשו בטעותיהם הרבה, וקשה להשיבה מדרכם עוד. רק בני הנאורים נמשכו ורצו אחריו. קשה. אדם מבוגר קצת, הוא כבר סגור על קטע מבוסס. ככה הטבע של האדם. כדי להרגיש טוב, הוא בונה לו בתוך הראש בניין. הבנה. הבנה לגבי החיים. הבנה לגבי התנהגות. הבנה לגבי הכל שככה צריך. ואת התורה שלו ואת ההבנה שלו הוא מנסה להפיץ בכל מקום שהוא פוגש אנשים, הוא מבין והוא מסביר להם ככה וככה וככה. אחד כזה, אם תבוא ותסתור את דרכו, הוא לא ישמע אותך. למה? הוא כבר 30-40 שנה בנה לו את הדמיון הזה בראש, פתאום אתה בא לשבור לו את זה, אתה מפיל לו את החומות שעליו הוא נשען, החומות שמאחוריהם הוא מגן על עצמו, כי כל אדם רוצה להגן על עצמו, להגיד שלא בזבז את החיים בסתם, שלא עשה שטויות, שהוא הבין את החיים, וחי באמת כמו שצריך לחיות. כשבא לו מישהו שמנסה לסתור לו את זה, מה אתה רוצה להגיד, 40-50 שנה חייתי בטעות, לא מוכן לשמוע דברים כאלה, לא מוכן שתפיל לי את כל הבניין שעבדתי עליו שנים. לכן רבנו אומר, קשה לקרב את הזקנים, קשה. איך? הוא לא ישמע אותך, או מחסורים יהיו לו באוזניים, במוח. מה שתגיד הוא יסתור אותך. למה? הוא מנסה להגן, להתחפר בתוך המקום שלו. הרי הוא בנה לו, את הציור הזה כדי שהוא ירגיש טוב, לא בזבז את החיים. לכן הוא לא מוכן לשמוע לא אותך ולא את הדעה הזאת ולא רוצה לשמוע כלום. כולכם טועים. אני מבוסס על הדרך שלי. אז הבן אומר, קשה לקרב אותם, למה הם נשרשו בטעותיהם, וקשה להשיבה מדרכם עוד. רק בני הנאורים נמשכו אחריו. כי אמרו, והיו אביהם, כן, כשהצעירים נמשכו אחרי רבנו, אחרי אברהם אבינו במשל, והיו אביהם ונשותיהם, חולקים עליהם, על אלו בני הנאורים. תמיד יש מניעות. אז ההורים חולקים על הילדים שחוזרים בתשובה ומתקרבים לרב הזה ולרב הזה, ואנשים שלהם גם כן מנפחות להם את הראש, מה פתאום אתה הולך אליו, מה פתאום אתה לומד אצלו, וכו' וכו', מי הוא ומה הוא. ככה דיברו על רבנו, אפילו אשתו של רבי נתן, תלמיד הכי קרוב של רבנו, חלקה עליו וביזתה אותו והפריעה לו כל פעם שהוא היה צריך להגיע לרבנו, עבר איסורים, איסורים, איסורים. ומאבא שלה, אבא שלה שהיה רבי דוד צבי הגדול קראו לו, היה אחד מהרבנים ששלטו על קהילות שלמות. ואבא של רבי נתן בעצמו הלך לשכנע את אשתו להתגרש מהבן שלה, מהבן שלו, ונידה אותו מהרכוש, היה לו אבא עשיר, מה לא עבר עליו. אז אומר רבנו, בני הנאורים רצו אחריו, ואביהם ונשותיהם חולקים עליהם, על אלו בני הנאורים, כי אמרו שיצאו לתרבות רעה ונשתמדו. כן, חזרת בתשובה, אומרים, השתגעת, שולחים אותך לפסיכולוג. עד שהיו מרחקים אותם מאוד, עד שקצת בני הנאורים חזרו לסורם מהמת האיסורים, שהיה להם מביתם, מחותנם, מאביהם, מנשותיהם וכיוצא. וקצתם נשארו אצלו ונדבקו בו. רבנו מספר שכל זה היה אצל אברהם, אבינו, כמו שקורה אצל כל הצדיקים. והיה אברהם אבינו עוסק בזה הרבה, לגלות האמונה הקדושה בעולם, והיה מחבר ספרים הרבה מאוד על זה, אלפים ספרים. והיו לו בנים הרבה. וסתמה, מאחר שהיו בניו, היו כולם הולכים בדרך הישר, כמו אבא שלהם אברהם, כי אפילו ישמעאל עשה תשובה. אך אחרי כן, כשרצה אברהם אבינו להשאיר ספרה וחוכמתו בעולם, היה חוקר ומתבונן בעצמו למי מבניו יניח ספרה וחוכמתו, עד שנסכם אצלו להניח הכל ליצחק אבינו, לבן שלו. הוא מסר לו הכל. ואחר כך יצחק גם כן, הלך בדרך אביו, והיה מגייר גרים ומחזיר אנשים בתשובה, וכתב גם כן ספרים הרבה בעניין חיזוק האמונה הקדושה, והיה מתבונן גם כן למי מבניו יניח ספרה וחוכמתו, כי גם עשיו הוא טב בעיניו והטעה אותו, עד שהיה אוהבו, כמו שכתוב, והיה ויצחק את עשיו. כמו שפירש רשי שהיה מרמה את אביו בדברים, אף על פי כן התבונן יצחק בדעתו, עד שהתברר לו שהעיקר להשאיר את הירושה, את החוכמה הזאת שהוא קיבל מאביו ליעקב, ומסר לו הכל. וכן יעקב היה גם כן עוסק בזה, לקרב בני הנאורים להשם יתברך, וחיבר כמה ספרים בעניין האמונה, כי הוא חיבר ספרים הרבה, והוא למד עם כל בניו דרכי האמונה הקדושה, כי כולם היו צדיקים, השבטים. אף על פי כן, הכר בדעתו, למי למסור כל חוכמתו, עד שמסר כל חוכמתו ללוי, ולשאר בניו מסר ראשי פרקים. ועל כן שבט לוי היו דבוקים וחזקים באמונה הקדושה יותר מכולם, ועל כן שבט לוי לא טעו בעגל, וגם לא הייתה עליהם שום עבודת מצרים, כי שבט לוי היו חזקים באמונה הקדושה יותר מכולם. להזכירכם, אנחנו בשנת תקוף עין, 4 חודשים לפני פטירת רבנו.
יום
ואז היה הסיפור שבא לרבנו איש אחד שהיה כרוך אליו קצת, שמו רבי ישראל מאיר נמירוב. כן, עיר נמירוב זה העיר המגורים של רבי נתן. אז בא אליו רבי ישראל רבנו והפציר ברבנו ז"ל, ביקש ממנו רשות שיסכים להרשות לו שיברך אותו, שיצליח לנסוע למקום המלחמה בשביל פרנסה. אז הייתה מלחמה והוא רצה לעשות כסף, אז הוא ביקש ברבנו ברכה שהוא רוצה לנסוע לשם. אז הוא לא אמר שהוא רוצה לנסוע, הוא אמר שהוא בא להתייעץ האם לנסוע או לא. כן, יש כאלה אנשים שמנסים לעבוד על הרב, כוונתם אחרת, והם מוציאים מהפה דיבור אחר. ורבנו קלט אותו. אז הוא בא לבקש מרבנו, האם רבנו מסכים, וזה נראה לו נכון, שהוא צריך ללכת לעשות כסף, כדי שהוא יוכל לתת צדקות, וכדי לפרנס, וכל מיני תירוצים כאלה, אבל באמת, בא לו לעשות כסף. טוב, רבנו שמע אותו ככה, שואל אותו את השאלה הזאת. רבנו אף פעם לא התעקש על כלום, זרם עם האנשים מה שאמרו, זרם. זרק את ההצעה שלו ככה באופן כללי, מתאים לך טוב, לא מתאים לך, אני לא כופה עליך כלום, תעשה מה שאתה רוצה. אז רבנו אבל באמת לא רצה להסכים בכלל לרעיון הזה. זה שטות. מצב של מלחמה, לעזוב את הבית, האישה, בשביל לעשות כסף. אמר לו רבנו, לא, רבנו לא רצה לקפות עליו, לא. אז אמר לו, תשמע, קודם כל תחליט בלב שלך, שבין אם התשובה תהיה לא לנסוע, ובין אם התשובה תהיה כן לנסוע, אתה תקבל את שניהם באהבה. לא יהיה אצלך כאילו איזה בעשה עם התשובה שלילית. זה התנאי הראשון. בין אם התשובה כן, בין אם לאו, יהיה בעיניך שווה בלב שלך ולא תהיה לך שום בעיה עם זה. בסדר? זה דבר ראשון. עכשיו, לך לצד, תקרא 5 פרקים תהילים, תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, המחשבה הראשונה, שתזרוק לי לראש, זאת התשובה. האם לנסוע או לא לנסוע. בסדר? מתאים לך? הוא אומר, כן. בסדר גמור. הלך בצד, קרא 5 פרקים תהילים, חזר לרבנו בשמחה, ואומר לו שהתשובה הייתה לנסוע. רבנו שמע את זה. אמר לו, רבנו קלט שהלב וההן לא היו אמיתיים בלב שלו. הלב שלו נטה לנסוע, הוא רצה לנסוע. אז התשובה הייתה לפי המדמה שלו. לכן רבנו אמר לו מראש, התשובה תהיה אמיתית מהקדוש ברוך הוא בתנאי שבאמת אתה אמיתי. בין אם התשובה תהיה כן, בין אם לאו, אתה מתרצה לזה. לא שאתה סגור על הקטע שאתה רוצה שיהיה ככה דווקא. אם אתה רוצה שיהיה ככה דווקא, אתה תקבל תשובה בדיוק מה שאתה רוצה. טוב, אז לא הוטב בעיניו, אבל בסדר, הבן אדם אמר שזאת התשובה. אמר לו בסדר, אם זאת התשובה, בסדר, סע. סע, ואני אגיד לך למה. בגלל שאם דג קטן אפשר לתפוס דג גדול, שקוראים לזה ביידיש אכט, אכט, אכט זה דג כנראה. עם דג קטן יכולים לתפוס דג גדול, ששמים על החכה איזה סרדין קטן וזורקים את החכה לים, אז הדגים הגדולים מתנפלים. אז אפשר לתפוס דג גדול עם דג קטן. הוא לא הבין מה רבנו אומר לו. אמר לו, רבנו בסדר, סע. אתה אומר שהתשובה הייתה חיובית מהשם, בסדר, סע. והמנו קלט שזה ככה הוא רוצה וככה הוא תכנן את התשובה. אמר לו, בסדר, סע. למה? כי עם דג קטן אפשר לתפוס דג גדול. דג גדול, איך קוראים לזה ביידיש? בסדר. ונסע. ונסע לאותה מדינה, איפה שיש שם המצב של מלחמה, וסיבב השם יתברך ששכר אותו עשיר אחד להעסקה, והנה הוא מצא עבודה, הוא רצה פרנסה, אז איזה עשיר אחד שכר אותו לעבוד אצלו. והיה אצלו איזה זמן ונסע חן בעיניו, והייתה ביניהם אהבה גדולה בין העשיר לבחור הזה. והעשיר הזה היה איש בלי יעל ורם העללים, וכבר בא בשנים זקן ולא נסע אישה מימיו, ולא מפרטים פה איזה תיק נפל עליו לעבוד אצל הבן אדם הזה. אבל מרוב אהבתו לרבי ישראל הזה, התחיל לדבר עם על ליבו מיום אל יום בדברים רכים וטובים, כן, רבי ישראל, עד שהתחיל לפעול אצלו מעט מעט, והתחיל לעזוב את דרכו הרעה, התחיל לתקן את עצמו העשיר הזה, התחיל להיות יותר מנומס, ונשא אישה כשרה וצנועה, זה מכל הסיפור שכמה שנים הוא עובד אצלו, לאט לאט השפיע עליו, והוא התחיל לתקן את עצמו, והתחיל ללך בכל יום, ערב הבוקר, להתפלל בבית הכנסת, עד שבמשך הזמן התהפך לאיש אחר ממש, ונעשה באמת איש כשר, כמו כל ישראל הכשרים. כשר בישראל, מאיר נמרוב, זה שהיה אצל רבנו, ראה שפעלו דבריו אצל העשיר הזה, והוא השתנה, אז הוא נזכר מה שרבנו אמר לו, שעל ידי דג קטן יכולים לתפוס דג גדול. רבנו התכוון, אתה ישראל דג קטן. אתה הולך לשם, על ידיך נתפוס דג גדול. זאת אומרת, אדם גדול, נתפוס אותו ונקרב אותו לקדוש ברוך הוא. ושם המשפחה של אותו עשיר היה אכט, דג, ביידיש. זה מה שאמר לו רבנו, על ידי דג גדול, קטן, אפשר לתפוס דג גדול, אכט. בשעה שאמר לו רבנו, על ידי דג קטן אפשר לתפוס אכט גדול, אז דיבר רבנו, אחרי שהוא הלך ממעלת הזוכה לקרב רחוקים להשם יתברך. כמה זה דבר גדול לפעול לקרב את בניו של הקדוש ברוך הוא, שהתרחקו מהקדוש ברוך הוא, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, כמה זה דבר גדול. וסיפר להם רבנו משל לעניין זה, שצריכים לדבר עם אנשים ביראת שמיים ולהשתדל לקרב אותם להשם יתברך, להזכיר להם שהקדוש ברוך הוא מחכה להם, אוהב אותם, בנים אתם להשם אלוקיכם. כמובן בדיבורים של רבנו, ולא בסיפורים של המאיימים והמפחידים בענייני גיהינום ועונשים וכל מיני קשקושים, אלא בדרך של רבנו, כמו שרבנו אומר בתורה ח' בליקוטי מורן חלק ב', כל המוכיח הראוי שיש לו קול, הקול שלו, רק הקול, לא משנה התוכן של הדיבור שלו, הקול שלו, שומעים אותו, מעורר להם את הלב לחזור לקדוש ברוך הוא. אז סיפר רבנו משל, כמה שצריך להשתדל להפיץ את התורה ולקרב את עם ישראל להשם יתברך. פעם אחת, היה גביר אחד גדול, עשיר, שהיו לו כמה אלפים. הוציא העשיר פקודה, עשה גמח. כל מי שצריך הלוואה, יבוא אצלו והוא ילווה אותו בלי בעיה, ילווה לו. כל העיר קפצו על ההזדמנות. העשיר עשה גמח. והיה אצלו פנקס העשיר ו... רשם, לזה הלוויתי ככה, לזה הלוויתי ככה, והוציא הרבה מעות על ההלוואות. טוב, כל אחד קבע לו תאריך שיבוא להזיר, והגיע הזמן, העשיר רואה, כלום. שכחו ממנו לגמרי, אף אחד לא בא לשלם את החוף. הייתה לו עוגמת נפש גדולה. בין הלווים שלו, אחד מאלה שלוו, היה איש אחד, ישר, אדם ישר, כאב לו הלב שהוא לקח את ההלוואה ועשה איזה מסע ומתן והפסיד ולא היה לו במה לשלם, אבל לא נעים. לפחות אמר לעצמו, אני אלך לדבר איתו עם העשיר, שלא יחשוב שאני מתעלם מאחור, ונספר לו, אני אספר לו מה קרה לי. ש... טוב, בא לעשיר וסיפר לו, אמר, תשמע אדוני, אני מצטער, אני באמת אנוס, ההלוואה שלך, שלקחתי ממך, השקעתי אותה והפסדתי, ואין לי במה לשלם, אני מצטער, אני בעזרת השם, שהשם ירחיב לי ואני אוכל להחזיר לך. ככה, הוא בא לפני העשיר לספר לו, אחד עשה את זה. אמר לו העשיר, אתה יודע מה? כל ההלוואה שנתתי לך בשבילי היא כסף קטן. לך זה נראה סכום, אבל אתה יודע, אצלי זה כסף קטן. וזה לא כל כך מזיז לי אם תשלם או לא תשלם. כי מה שנתתי לך, ההלוואה שנתתי לך, זה פרומיל מכל מה שהלוויתי לכל העיר. כלום. מיליונים הלוויתי פה לאנשים. אז אתה יודע מה? לך אתה עכשיו, בשמי, לכל אלה, יש לי פה רשימה בפנקס, כל אלה שהלוויתי להם. לך תזכיר להם שהם חייבים, הם צריכים לשלם את החוף. ואפילו אם לא ישלמו לך הכל, יתנו, כל אחד ייתן משהו מהחוב, אתה יודע כמה זה יהיה? זה יהיה מיליונים מול החוף שאתה חייב לי. זה המשל. והנמשל מובן ממלא. יש לנו חוב גדול, כל אחד מאיתנו, לקדוש ברוך הוא, עם כל מיני דברים שאנחנו עושים, ונופלים, וטעויות, ואלה ואחד דברים שעברנו, כמובן לא באשמתנו, לא בחרנו בדרך הזאת, איפה להיוולד, ואיזה חיים לעבור, ואיזה ניסיונות לעבור. כל אחד יודע את זה, במיוחד הבעלי תשובה. כל אחד עם התיקון שלו, לא בחרנו בזה, זה התיקון שלנו. יש לנו חוב גדול לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תבין אותי. מה אני יכול לעשות? אתה יודע איזה יצר יש לי? אתה יודע איזה דמיונות יש לי, אתה יודע, אתה יודע, בטח שאתה יודע, ריבון השולם, הרי אתה בראת לי את המוח הזה, ואת היצר הרע הזה, ואת השיגעון הזה שיש לי, אני כל הזמן נופה, ועושה נגדך, ומבטיח לך הבטחות, ריבון השולם, שאני אשלם הכל, ואני אהיה בסדר, ועוד לא גמרתי לדבר, עוד פעם, התרסקות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, קטן עליי. כל הסיפור שלך קטן עליי. רבנו מזכיר את זה, שהקדוש ברוך הוא רואה את הטעויות שלנו, כמו שהאימא מתייחסת לתינוק שמרטיב במיטה. איך היינו מתייחסת אליו? ברחמים, בסליחה. בחיוך. היא לא באה אליו בטענות, אני מנקה, מחבשת, כרגע החלפתי לך טיטול וסדין, ואתה עוד פעם משגע אותי. היום ככה, בשמחה, בחיוך. אז רבנו אמר, ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל על הטעויות שלנו, כמו ילד שמרטיב. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? לך תזכיר לשאר בניי מה הם חייבים לי, תזכיר להם שאני קיים, תזכיר להם את הקדוש ברוך הוא, ובמילא אם אתה תלך תעשה את זה, אני אוותר לך על כל החוב. אחר כך אמר רבנו זל לרבי נפתלי בזו הלשון. רבי נפתלי זה היה חבר של רבי נתן, חבר נאורים, שהיה גם כן מתלמידי רבנו. אז אמר רבנו רבי נפתלי, מי יודע מה זאת עשינו פה בעיר אומן? שאנו מוכרחים עכשיו להתעכב בכאן כל כך. לגור פה. כי הדבר נראה שאין אנחנו יכולים לצאת מכאן. כי תפסו אותנו לכאן. ואין רוצים להניע אותנו לצאת מפה. ככה רבנו אומר לרבי נפתלי. מי יודע מה עשינו פה בעיר אומן? שאנו מוכרחים עכשיו להתעכב בכאן כל כך, כי הדבר נראה שאין אנו יכולים לצאת מכאן, כי תפסו אותנו כאן, ואין רוצים להניע אותנו לצאת מפה. להזכירכם, לפני כן, אמר רבנו, שיש פה 30,000 נשמות של הנרצחים על ידי הקוזאקים שמחכים על תיקון. רבנו הזכיר לרבי נתן בדרך את הסיפור של הבעל שם טוב, שהיה צריך לתקן נשמות שנפטרו לפני 300 שנה. ובתורה סמך אי, חלק א', רבנו אומר שהבעל השדה, השדה של הנשמות, עוסק לתקן את הנשמות האלה ולקרב אותם בחזרה לתוך השדה, לתוך הקדוש ברוך הוא, להזיר אותם. ורבנו מזכיר באותה תורה שהצדיק עושה את זה בחייו. ורבנו מזכיר שם שיש מצב שהוא לא יכול לעשות את זה בחייו, אלא אם כן הוא ייפטר מהעולם, ואז הוא מעלה את הנשמות האלה. וזאת הסיבה שנודע זאת לבעל שם טוב, שהוא סיפר את זה לרבי נתן, את הסיפור של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה בעצבות גדולה באותו יום, כי הוא לא רצה להיפטר מהעולם. כי אמרו לו שהוא לתקן את הנשמות האלה בזמנו, הוא היה צריך להיפטר מהעולם. ואז הבעל שם טוב ביקש מהתלמידים שלו להסתובב בעיר ולחפש את כל האורחים שבאים השבת לעיר, לאסוף אותם ולהזמין אותם לשבת אל הבעל שם טוב. ולא מצאו, רק שני אורחים. ושני האורחים האלה התארחו אצל הבעל שם טוב. והבעל שם טוב המשיך לחיות. ושני האורחים שלו קרא להם מה שקרא להם. אז אומר רבנו רבי נפתלי, מי יודע מה עשינו פה באומן שאנחנו מוכרחים להתעכב בכאן, שאין אנחנו יכולים לצאת מכאן, לא נותנים לנו לעזוב את העיר הזאת כי תפסו אותנו ואין רוצים להניע אותנו לצאת מפה. ואז אמר לרבי נפתלי, איפה רבי נתן? אמר לו רבי נפתלי, רבי נתן עוד לא חזר מהבית שלו, הוא נסע הביתה לנמרוב, לברסלב. אמר לו רבנו, לך תקרא לו. ותכף שלח רבי נפתלי מכתב לרבי נתן שיבוא תכף ומיד לרבנו, כי רבנו ציווה שיבוא אליו. La 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 el mul hadar kha תכף ומיד כשקיבל רבי נתן את המכתב מרבי נפתלי שרבנו מצווה עליו לבוא, הזדרז עצמו רבי נתן ובא אל רבנו זן. אמר לו רבנו זן, איך אפשר שלא יחלקו עליי? מאחר שאני הולך בדרך חדש, שעדיין לא הלך אדם בו מעולם. אף על פי שהוא דרך ישן מאוד, אף על פי כן הוא חדש לגמרי. ואמר אז, אפילו אם היה זקני הבעל שם טוב הקדוש בעולם, הוא לא היה יכול להשתוות עמי למדרגה שלי. ואמר שיש בני אדם שלא מכירים אותו בכלל, את רבנו, וחולקים עליו. ואמר, זה כתוב בזוהר הקדוש, לפסוק, אבא נתחכמה לו. פרעו אומר, אבא נתחכמה לו לעם ישראל. וכי תעלה על דעתך שפרעו המלך הלך לכל אחד ואחד ואמר לו, בואו נתחכם על עם ישראל? לא. אלא שהכניס בתוך לבבם. הוא השפיע עליהם, בלי ללכת להגיד לכל אחד. הוא השפיע עליהם שכל אחד נכנס לו בלב שנאה לעם ישראל. אותו דבר אלה שחולקים עליי. הם לא יודעים, לא מכירים אותי בכלל, לא יודעים מי אני. אבל אלה הרבנים הגדולים שפתחו במחלוקת עליי על סתם, הם הכניסו לכל הדור שנאה עליי. הם הכניסו בעולם שם רע עליי. כאילו מי יודע מה עשיתי. ומי יודע מי אני. הכניסו להם בראש. ואמר אז, מעניין המחלוקת שעליו בחינם על עוד דבר. ואמר רבנו בדרך קובלנה, ואנוכי אבדם. זה פסוק שכתוב בהושע, שהנביא בא בטענות על עם ישראל, שהוא רוצה לעשות להם כל כך הרבה טובות, כל כך לעזור להם, כל כך מרחם עליהם, והם ממציאים עליו כל מיני דמיונות, ודוברים עליו כזבים, ואז הושע אומר, ואנוכי אבדם, והמה דיברו עליי כזבים. ורבנו לא הזכיר את כל הפסוק, אומר רבי נתן, אלא ואנוכי אבדם, ולא אמר את ההמשך, והם דיברו על הכזבים. רק ואנוכי אבדם. מה זה ואנוכי אבדם? אני פודע אותם. אני מרחם עליהם. ואמר את זה בנעימה ובניגון השייך לאותו פסוק. ודיבר אז מעוצם מעלתו מופלגת מאוד מאוד, אשר קשה וכבד להכניס דבר זה בעולם, להסביר מי אני. קשה להסביר את זה לעולם, מי אני. כך אומר רבנו. ובתוך דבריו ענה ואמר רבנו בלשון צער וגניחה, נו, מה לעשות? מה נעשה? כתוב בפסוק, אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב. פסוק הזה בדברי הימים ב' שמספר מעוצם צדקת חזקיהו המלך, וככה כתוב במקרא, אחרי הדברים והאמת האלה של שמספרים על גדולת חזקיהו המלך ועל הצדקות שלו, אז כתוב בפסוק, אחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב להתקיף את חזקיהו המלך. אז רבנו הזכיר את הפסוק הזה על עצמו, אחרי כל הדברים האלה, שאני אומר שאי אפשר להסביר לעולם מי אני, אחרי הדברים האלה בא סנחריב. רבנו זן היה רגיל גם אז בתוקף חולשתו, כן, הוא היה כבר כמה חודשים לפני הפטירה שהתגברה עליו המחלה מאוד, אבל פי כן היה רגיל לעבוד עבודתו התמימה והיה מתבודד עצמו רוב הימים עם הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמורה כדרכו כל ימי חייו הקדושים. ובכל פעם ראה לסגור את הדלת מהדור הפרטי, ובאיזה, כן, לסגור את הדלת ולהתבודד. ובאיזה יום השתוקק רבי יוסף שמואל, אחד מהתלמידים, לראות מה עושה רבנו בחדר עכשיו. והיות שהיה לו מפתח מהחדר, כי הרי הוא בעל הדירה, והוא נתן את הדירה לרבנו, כן, נכנס פתאום, פתח את הדלת ונכנס לחדר של רבנו בלי רשות. וראה את רבנו שוכב על הארץ בפישוט ידיים ורגליים, כמו תינוק, שוכב על הארץ ובוכה לקדוש ברוך הוא. אף על פי שהיה חלוש מאוד, בלי שיעור, אשר חיותו הייתה בנס, וכמעט שנגבע בכל רגע. אף על פי כן לא עזב את דרכו הטובה, על פי פשיטות, עד השעה האחרונה. כל כך התמיד רבנו ז"ל בעבודתו התמימה. כבר אמר שהעיקר למה שזכה, אל מה שזכה, היה רק על ידי ריבוי התפילות והשיחות וההתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ולא עוד, אלא היה מרבה לדבר עם התלמידים מעניין תפילה והתבודדות, שגם הם יעשו כמותו. אף פעם, שום רגע, שום מצב, שום קושי שעבר עליו בחיים, הוא לא שכח את הקדוש ברוך הוא. תמיד המשיך להיות דפוק בקדוש ברוך הוא, בלי שום טענה על המצב הקשה שלו, על הייסורים והכאבים שהוא סובל. שום דבר, אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. ואז היה סיפור, ילד אחד בן 9 היה חולה, ושלח אותו אביו לרבנו ז"ל שיברך אותו, וסיפר עמו רבנו ז"ל ואמר לו מוסר נפלא, ילד בן 9, כי היו לו מאוד פחדים, פחדים גדולים לילד הזה שהוא הגיע לרבנו. אמר לו רבנו ז"ל, מה אתה מפחד עכשיו? תזכור את הפחד שיהיה לך שיקחו אותך לקבר ותישאר שם לבד והכל ייפרדו ממך ותהיה נשאר מונח לבד בין המתים. להגיד דבר כזה לילד בן 9, אתם תארים לכם מה זה? איזה אמת הייתה לרבנו, בלי משחקים. הגיע אליו ילד בן 9 חולה, מלא פחדים. אומר לו רבנו, מה אתה מפחד עכשיו? תזכור את הפחד הגדול שיהיה לך כשיוליכו אותך עם אלונקה לבית העלמין ותישאר שם לבדך והכל ייפרדו ממך ותהיה נשאר מונח לבד בין המתים. לא אתה מתיירא לצאת יחידי בלילה, היום אתה מפחד ללכת בלילה לבד. תגיד לי, מה תעשה אז שתהיה בבית הגברות החשוך הזה לבד בין המתים, בשקט שיש שם? מה תעשה אז? וכיוצא מזה דברים הרבה של מוסר. גם אמר לו רבנו, מי הוא זה שירצה להחוות את עצמו בעצמו? הלא כשאתה חוטא, אתה מחווה את עצמך בידיים ממש. אתה לוקח ברזל, שם אותו על האש, מחמם אותו, ועושה לעצמך גבייה. כל חטא שאתה חוטא, הוא אומר לילד. אחר כך אמר לו רבנו, סגולה איך להתרפות מהמחלה שלו. שיקח אפר הנדרס על גבי הסקופה, על הכניסה של הדלת, ויניח את האפר באיזה כלי על האש עד שיתלבש ויוחם, האפר יהיה חם טוב, וישים את האפר על צידו, על החזה שלו, ויתרפא. וכך הוא עשה וקיבל רפואה. אחר כך התגדל הבחור הזה, ונשארו הדברים שדיבר עם רבנו ז"ל תקועים בליבו, ועדיין הוא זוכר אותם. עברו הרבה שנים, ועוד דברים הרבה סיפר עם רבנו ז"ל, והדברים נשארו תקועים בו, בילד הזה, וכיוונו אותו לדרך האמת כל ימי חייו.
מקשיב רק לנו, יודע כל סוד כל מילה, מי יצילתנו הוא ישמע, מי יציל אותנו מי
תודה לידידיי היקרים, מאזיני כל הנחל. נהניתי להיות איתכם, לקרוא את הסיפור בספר פעולת הצדיק למוארוש, זכרו יגן עלינו. ספר נפלא, מסודר, מלוקט מחיי מורן, שיחות הרן, פעולת ו... שאר הספרים מסודר על פי סדר השנים. בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. אנחנו כמה חודשים לפני פטירת רבנו, אבל יש עוד הרבה סיפורים והרבה שעות של לספר בכמה חודשים האלה עד הפטירה שלו. תשתדלו להפיץ את התורה של רבנו, זה מה שרבנו ביקש, יפוצו מעיינותיך החוצה, שהספרים שלו והתורות שלו זה התחלתא דגאולה, זה יגאל את העולם, יביא אותו לתכלית שלו. תשתדלו לשלוח הודעות לחברים שלכם, לפרסם שיש את הרדיו הזה, רדיו של רבנו, שמלא רק בדברי תורה, דברי רבנו, שמחה, מוזיקה נפלאה, והכל למען השם. תזכו לאור הנפלא של רבנו, אור השמחה והאמונה, שם ימלא משאלות לבכם לטובה, ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.